טוב, היום נלמד קצת על חנוכה, ננסה להבין את המהות החג ונראה איך כל הדברים מתקשרים בתוך מאמרי חז"ל, ממש מערכה נפלאה, איך הכל עולה בקנה אחד, בעזרת השם. שומעים אותי? בסדר? טוב, לפני שנתחיל נשאל כמה שאלות כלליות על חנוכה, שרואים שחג חנוכה הוא שונה מכל המועדים שאנחנו מכירים. כידוע, שאלה ראשונה, יש לנו שלושת רגלים מהתורה, נכון? פסח, שבועות וסוכות. ומדרבנן יש לנו שני חגים, יש לנו את חנוכה ופורים. בכל החגים שאנחנו יודעים, בכל הימים טובים, יש מצווה לעשות סעודה. בשבתות יש מצווה לעשות סעודה, וכן, בכל הרגלים, בכל יום טוב יש מצווה לעשות סעודה, וגם בפורים, שזה חג מדרבנן, יש את מצוות המשתה, אחד מהמצוות העיקריות ביום. חנוכה זה החג היחיד שאין לנו מצווה לעשות סעודה, כמו שנראה. הלכתית אין מצווה שום מצווה לעשות סעודה. או מה נראה, יכול להיות שאדם יכול להפוך את הסעודה שלו למצווה, אבל אין חובה לעשות סעודה בחנוכה, ואין כמעט קשר לאכילה בחנוכה. גם הסופגניות, יש איזה מקור, אבא של הרמב״ם כבר כותב, נהגו לאכול ספינג' בחנוכה, זה הלשון שלו, בזכר לנס פך השמן, אז לכן אוכלים סופגניה, אבל זה לא ממש מצווה, זה מנהג. רואים שזה שאלה ראשונה, למה חנוכה הוא שונה מכל החגים שאין עניין לעשות סעודה? שאלה שנייה, רואים שחג חנוכה השתנה, רואים שבחנוכה היה שני ניסים עיקריים, היה את נס הניצחון, מעטים מול רבים, והיה את נס פך השמן, ורואים שעיקר מצוות היום זה הנס פך השמן, והדבר הזה אומר דורשני, לכאורה מסברה, היית אומר שעיקר הנס היה שלא עומתנו, כן? למה אתה עושה את כל עיקר היום, אתה עושה דווקא על העניין הזה שמצוות נס השמן. דבר שלישי, כתוב, באו פריצים וחיללוה. היוונים נכנסו להיכל ופרצו בו פרצות, י"ג פרצות, וחיללו את כל כלי המקדש. ורואים שדווקא יש דגש על המנורה. למה הנס לא קרה במזבח? למה הנס לא קרה בשולחן לחם הפנים? מה העניין עם המנורה? ועוד יש דגש דווקא על השמן של המנורה. תימו כל השמנים. שגם זה צריך להבין את הדבר הזה. ושאלה אחרונה, רואים שהחשמונאים הם אלה שניהלו את הקרבות. וזה מאוד 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 מוזר. כי חשמונאים כידוע זה משפחת כהנים, נכון? מתיתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, וכל המלחמות בכל ההיסטוריה, שבט הכהונה והלוויה לא נלחמו כל כך. יש סוגיה אפילו, אולי זה מחלוקת מדרשים, אם שבט לוי יוצא מלחמת מצווה אפילו. כלומר, עיקר המלחמות זה שאר השבטים. היינו אומרים אולי יהודה, מלכות בית דוד, מה פתאום החשמונאים דווקא הם אלה שמנהלים את כל שדה הקרב שם. אז כדי להבין את כל זה, ולהבין את מהות חג החנוכה, ומה היוונים הפריע להם, ומה אנחנו נלחמנו איתם, וזה מאוד קשור לימינו. כן, כל המלכות יוון, יכול להיות שהיום האימפריה של יוון נעלמה, אבל הדעות שלהם נהיה להיום הכי שולטות בכיפה אולי, כל ההשקפות שלהם, וכל המלחמה שלנו עם כל התרבות שנגד התורה, זה מאוד קשור למלחמה מול יוון, וקשור לדורות שלנו. אז בואו נתחיל קודם לראות לאט לאט מקורות על חג חנוכה, ולאט לאט נראה שהפאזל משתלם לנו לתמונה שלמה מה המהות של החג. מקור ראשון אני קורא שולחן ערוך בלכות חנוכה. אומר מרן, ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות הרשות. אין מצווה לעשות סעודה בחנוכה, אומר השולחן ערוך. שלא קבעום למשתה ושמחה. ככה אומר מרן. אומר ההגה, אומר הרמה שם, ויש אומרים שיש קצת מצווה בריבוי הסעודות, משום שבאותם הימים היה חנוכת המזבח, ונוהגים לומר זמירות ושבחות בסעודות שמרבים בהם, ואז אב סעודת מצווה. כלומר, אומר מרן, אין מצווה לעשות סעודות בחנוכה. מעניין, אומר הרמ"א, אם אתה שר שירות ותשבחות, אומר דברי תורה, אתה הופך את הסעודה לסעודת מצווה. אבל מעיקר הדין זה סעודת הרשות. למה זה ככה? כמו ששאלנו לכאורה, זה החג היחיד שאין מצווה בו לעשות סעודה. אני קורא מקור 2, אומר המשנה ברורה, מביא את הפירוש המפורסם של הלבוש. אני קורא אותו, אומר המשנה ברורה, שלא קבעו למשתה ושמחה, אלא להלל ולהודות. ונראה הטעם, זה לא קבעו כאן לשמחה כמו בפורים, כי בפורים היה הגזירה להשמיד ולהרוג את הגופות, שהוא ביטול משתה ושמחה, ולא את הנפשות, שאפילו אמירו דתם חס ושלום, לא היה מקבל אותם. לכך, כשיצילם הקדוש ברוך הוא ממנו, קבעו להללו ולשבחו את ברך גם כן על ידי משתה ושמחה. מה שאין כן במעשה של אנטיוכוס, שלא גזר עליהם להרוג ולהשמיד, רק צרות ושמדות כדי להמיר דתם, כמו שאנו אומרים להשכיחם תורתך ולהעבירם חוקי רצונך, ואם היו ישראל מכניעים להם להיות כבושים תחת ידם, ולהעלות להם מס וחוזרים לאמונה של הגויים, כן חס ושלום, לא היו מבקשים יותר, אלא שהגביר הקדוש ברוך הוא יד ישראל וניצחום, לכך לא קבעום אלא להלל ולהודות, לבד. כלומר, כיוון שהם רצו למנוע אותנו מזה לכפור בדתנו חס ושלום, ובעזרתו התברך לא הפיקו זממם וגברה ידינו, לכך אנו מודיעים ומשבחים לו על שהיה לנו לאלוהים ולא עזבנו מעבודתו. כלומר, אומר הלבוש, יש הבדל מאוד גדול בין חנוכה לפורים. השאלה מה רצו לעשות לנו? בפורים, אמן הוא היה היטלר הראשון. הוא לא רצה לראות יהודי חי. גם אם היית אומר למן, אני נהיה כמוכם, וממיר את דתי, לא אכפת לו, הוא רוצה להרוג אותך עדיין. זה היטלר הראשון. לכן, בפורים שרצו להרוג לנו את הגוף, יש מצווה להאכיל את הגוף. אתה תעשה משתה, ולא סתם משתה. אתה אפילו תתבשם, תשתה יין. אפילו שהתורה יוצאת על שתיית יין במלא מקומות, דווקא תתבשם. להראות שהגוף היהודי קדוש. עד כדי כך. כי המן רצה לבטל את הגוף. אבל בחנוכה זה היה עולם אחר לגמרי. היוונים לא רצו להרוג אותנו. תישאר חי, ההפך, הם רצו שנשאר חיים. היהודים הם מאוד חכמים, מאוד גאונים, יש להם הרבה חידושים להביא לעולם. רק תמיר את הדת. המלחמה הייתה נטו על הרוח. לכן, גם שאנחנו חוגגים את הניצחון, אין עניין להאכיל את הגוף, כי המלחמה לא הייתה על הגוף. המלחמה הייתה על הרוח. לכן, כל העניין חנוכה זה להלל ולהודות. כל העניין זה העניין של השבח, התפילה, התורה, הנקודה הרוחנית. כבר רואים כאן גם השלכות הלכתיות, כמו שראינו לגבי הסעודות. מהות של חנוכה זה מלחמה על התורה והעירת שמיים. כל החג הזה הוא סביב עניין רוחני. בוא נעבור עוד קטע, אני קורא מקור 3. אמרנו שהנס דווקא קרה במנורה. ולכאורה, למה דווקא במנורה? הרי כל הכלים נטמעו. למה הנס לא היה במזבח או בשאר הכלים? אומרת הגמרא בבבא בתרא, אמר רבי יצחק, הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין. וסימנך שולחן בצפון ומנורה בדרום. כלומר, אומרת הגמרא, אדם שרוצה להיות מאוד חכם, מה יעשה? הרי אנחנו מתפללים לכיוון מזרח. אז שאתה מתפלל 18, תתה את הראש שלך, לא את הרגליים, מחלוקת ראשונים, אבל בפשט, תתה את הראש קצת לצד דרום. ואם אתה רוצה להיות עשיר, תתה את הראש שלך קצת לצד צפון. ואיך תזכור לאיזה כיוון לעתות? אומרת הגמרא, סימנך, השולחן לחם הפנים היה בצפון, בצד צפון במקדש. והמנורה הייתה בצד דרום. רואים ששולחן לחם הפנים הוא רומז לעשירות, לפרנסה. הוא היה בצפון. המנורה רומזת לתורה, היא בדרום. רואים מכאן שארון הכהן היה מדליק את המנורה, הוא היה מושך אור של חוכמה לכל עם ישראל. ההשגות בתורה היו נמשכות דרך ההערה של הדלקת הנרות, המנורה בדרום. אותו דבר רואים לגבי המנורה. רואים שהמנורה היא סמל החוכמה, סמל התורה. החידה גם מאוד מעריך שבגלל זה יש שבעה קנים, כנגד שבעה חוכמות. ממש כל המנורה מקבילה לעניין של החוכמה. רואים שהנס לא רק היה במנורה, היה בשמן של המנורה. גם השמן רומז לחוכמה. יש לזה הרבה מקורות, הבאתי כאן רק שתיים. אני קורא מקור 4, הגמרא במנחות. וישלח יואב תקועה ויקח משם אישה חכמה. שואלים חזל, למה יואב שלח דווקא לתקועה כדי למצוא אישה חכמה? מה ישנה תקועה? אמר רבי יוחנן, מתוך שרגילים בשמן זית, חוכמה מצויה בהן. היו רגילים לאכול שמן זית, והם היו, הביא להם הרבה חוכמה, רואים ששמן זית מפקח. גם היום נראה לאנשים נוהגים לאכול איזה כפית שמן זית, לשם בריאות, רואים שזה מפקח. אותו דבר הגמרא בברכות אומרת, שהיא דנה שם באריכות לגבי כל הסוגיה של חלומות, אומרת הגמרא שם, הרואה שמן זית בחלום, יצפה למאור תורה. שנאמר, ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור, ואין אור אל התורה. רואים שהשמן זית, גם בחלומות, וגם פיזית, אומרת הגמרא, הוא רומז לעניין של החוכמה. שמן זית הוא מובחר, הוא צף מעל כל השמנים, זה מראה את החוכמה, מראה את העניין של התורה. רואים עוד פעם שכל העניין של חג חנוכה סובב סביב העניין של התורה. רצו להשמיד לנו רק את הנפשות, לא את הגוף. המנורה היא סמל החוכמה. השמן הוא סמל החוכמה. ככה גם כותב הרמב״ם שהוא רוצה להגדיר לנו מה קרה בחנוכה. כותב הרמב״ם ככה, במקור 6. בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. אומר הרמב״ם, זה הייתה מלחמה. לא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות, וטימו את הטהרות וכו'. אז גם הרמב״ם מגדיר את המלחמה, מלחמת דת, כן? כל העניין כזה היה מלחמה לדת, כשכידוע שהמלחמה דתית היא הרבה יותר מסוכנת וחריפה ממלחמה גשמית, כן? כי בסוף ללחם מול דעות, אתה נלחם על כל העולמות שלך, כן? אולי באמת עוד מעט נסביר בהמשך מה כזה דחוף היה ליוונים, שאנחנו גם נתייבן. אתה רוצה להיות יווני? תהיה יווני, מה דחוף לך? ולפי זה גם נבין מה הפריע להיטלר ומה הפריע גם היום. כל העולם, מה מעסיק אותו כל כך? מדינה קטנה עם כמה מיליונים, מה כזה מעסיק אתכם? אז אולי נבין את זה לאט לאט. אנחנו ממשיכים, אני קורא מקור 7, שאלנו את השאלה השלישית, אמרנו שרואים שמהשמיים גלגלו, שדווקא החשמונאים שהיו מזרע הכהונה, הם תפסו כאן את החרב, והם נלחמו. אפילו ששבט לוי לא אמור להילחם כל כך. אומר הרמב"ן, יש רמב"ן מפורסם, שכותב שהחשמונאים נהנשו על זה. כותב הרמב"ן על הפסוק בתורה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, שכתוב בתורה שכל מלכות שיש בעם ישראל חייבת להיות רק משבט יהודה. לא יסור שבט מיהודה, אסור שיהיה מלך שהוא לא מזרע בית דוד. החשמונאים תפסו את המלוכה, כמו שראינו ברמב"ם, והם נהנשו. אומר הרמב"ן, איך? נכון, חלק מסבירים ככה, חתם סופר דן בזה, כלומר קשה להבין ככה. כבודו אומר, הרבה שואלים, למה אין מסכת חנוכה? יש מסכת מגילה. איך? כן. יש מסכת מגילה, אין מסכת חנוכה. אז חלק רצו להגיד, החתם סופר יוצא על זה בחריפות, כלומר קשה להגיד שרבי עשה את זה בגלל זה. החלק רוצים להגיד שרבי, רבי יהודה הנשיא, הוא היה מזרע בית דוד. בגלל שהחשמונאים לקחו את המלכות מזרע בית דוד, אז רבי לא הכניס אותם למשניות. אחת המספר אומר שקשה להגיד ככה, והוא מביא פירוש אחר. אומר הרמב"ן, וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון, ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל, ואף על פי כן נהנשו עונש גדול, כי ארבעת בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה, עם כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב. ואני מדלק כמה שורות, למה זה קרה להם? הוא כותב, אני מדלק שלוש שורות קדימה, אבל כל זרע מתתיה חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד, והסירו השבט והמחוקק לגמרי, והיה עונשם מידה כנגד מידה שימשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם והם הכריתו. כלומר אומר הרמב"ן, החשמונאים היו צדיקי עליון, אף על פי כן בגלל שהם תפסו את המלכות והיה אסור להם כי הם לא היו משבט יהודה, כולם נהרגו בסוף, כמו שהגמרא בבבא בתרא מספרת שהעבד שלהם קם עליהם והרג את כולם, כולם נהנשו בגלל זה. גם זה צריך להבין, כן, הרב חרלב כותב שהוא לא מצליח להבין למה הם נהנשו, זה היה צו השעה וחייבים לתפוס את המלכות. מכל מקום רואים שנהנשו ברמב"ן כי הם תפסו את המלכות. אף על פי שהם נהנשו, רואים כמו שאמרנו שמהשמיים גלגלו, שבית חשמונאי נלחמו. מה הייתה הסברה של בית חשמונאי שהם תפסו את החרב? הרי הם ידעו שהמלחמות פחות קשורות לשבט שלהם. אז תראו איזה יופי, אני קורא מקור 8 ברמב"ם. הרמב"ם בתחילת הלכות עבודה זרה. שם הרמב״ם מתאר בעריכות איך התחילה עבודה זרה. הרי עבודה זרה זה פלא בכלל שהתחילה. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, ברור שהאדם הראשון עבד את השם, כן? הוא דיבר איתו, היה נביא. והבנים של אדם הראשון, ברור שהם יקרו את בורא עולם. אז איפה נכנסה כאן העבודה זרה בדיוק, באמצע? אז הרמב״ם מתאר איך זה התפתח, ואז הוא מגיע ליעקב אבינו, אחרי שהוא מתאר בעריכות, ואז הוא כותב ככה. ויעקב אבינו, נולדו לו 12 שבטים, לימד בניו כולם, הוא הפיץ בכל הבנים שלו תורה, על כותב הרמב״ם, והבדיל לוי, הוא הבדיל את הבן שלו לוי, ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם, והציבה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא תשתכח הלימוד. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד כוכבים כמותם, חוץ משבט לוי. שעמד במצוות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים. וכמעט קט היה עיקר ששתל אברהם נעיקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם וטעותיהם. ואז הוא כותב שכמעט עם ישראל נעבד במצרים, עד שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו. אבל רואים כאן ברמב"ם תיאור מאוד מעניין. יעקב אבינו הבדיל את שבט לוי מההתחלה, אמר לו, אתה ממונה על דגל התורה. בכל הדורות הוא לא עבד עבודה זרה, וכל הדורות הוא לא השתבד במצרים. הוא תמיד למד והפיץ תורה, שבט הכהונה והלוויה. אוקיי? לפי זה מאוד מובן מה שכותב הרמב"ן. כלומר, רואים שהחשמונאים נלחמו. אמרנו, למה אתם נלחמים? המלחמות זה לא של שבט לוי. תשאירו את זה לשבט יהודה. אבל כמו שהרמב"ם כותב, מה הדגל של שבט לוי? דגל התורה. כל המלחמה של היוונים, על מה היא הייתה? לא על הגופות אמרנו, על התורה, אז הם אמרו, זה הדגל שלנו. אנחנו צריכים להילחם. בגלל שהמלחמה כאן היא מלחמה דתית, אנחנו בני לוי, שאנחנו דגל התורה, אנחנו צריכים להילחם. ביוצא בשאר המלחמות שזה היה על הגוף. אז רואים דבר ראשון, אני עושה רגע סיכום, תגיד לי 5 דקות לפני הסוף שאני יכול להיות על זה, כי אני לא לשעון. רואים כאן שכל העניין של חנוכה הוא סביב העניין של מלחמה על הדת. דבר ראשון, ראינו שרצו לאבד לנו את הנפש ולא את הגוף. ראינו שהמנורה היא סמל החוכמה, הוא רוצה להחכים ידרים. ראינו שהשמן רומז לחוכמה, וראינו שמלכות בית חשמונאי היא נלחמה כממו שבט לוי אחרי על דגל התורה, כאן זה מלחמה על התורה. תראו איזה יופי, גם המנורה שאנחנו מדליקים בבית שלנו, היא גם רומזת לתורה. אני קורא מקור 9, הבני ישכר. הבני ישכר זה רבי אלימלך מדינוב, שהוא קורא לספר של הבני ישכר, יש לו ספר שהוא מתאר כל חודש מה המהות של אותו חודש. והוא קרא לספר של בני ישכר, כי הרב שלו גילה לו שהנשמה שלו היא משבט ישכר. ואז מה הוא כותב על חנוכה? הוא כותב ככה. הנס של אור המנורה, אשר בחודש הזה, היה מבחינת אור הגנוז שנגנז בתורה. ואין שם מה שכתבתי בשם הרוקח, שעל כן התקנו 36 נרות, כנגד 36 אור ונר ומאורות שנזכרו בתורה. הוא רמיזת אור הגנוז ששימש למד וב שעות לאדם הראשון, ואחר כך נגנז ונתכסה בתורה. ולדעתי על כן שם החודש נקרא כסלב, כיס למד וב. כיסוי למד וב, אור ונר ומאורות, נתגלה הרע בחודש הזה, ומצורף לאור הזה טבת, אור כי טוב. אני אסביר מה הוא אומר כאן, כי יש כאן, הוא רומז להרבה דברים בתוך השורות האלה. אומר בני ישכר, במנורה שאדם מדליק בבית שלו, בכל הנרות חנוכה, מאיר האור הגנוז. מה זה האור הגנוז? הגמרא במסכת חגיגה מביאה סתירה בין הפסוקים. פעם אחת כתוב בבריאת העולם שהקדוש ברוך הוא ברא את האור ביום ראשון. בערב בוקר יום אחד נברא האור ביום ראשון. מצד שני כתוב שהמאורות נתלו ביום רביעי. לכאורה האור ומאורות זה אותו דבר. עומד הגמרא זה לא אותו דבר. המאורות נתלו ביום רביעי, זה השמש והכוכבים והירח וכו'. האור שנברא ביום ראשון הבריאה זה אור הגנוז. שהצדיקים, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, זה הערה רוחנית מאוד גבוהה. בהתחלה של הבריאה היא העירה בכל המציאות. על אחרי החץ של אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא לקח את האור הגנוז וגנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. כתוב בספרים הקדושים, כמו שאומר כאן הבני ישכר וגם הבעל שם טוב מביא זה, זה לא רק נגנז לעתיד לבוא, האור הגנוז, איפה הוא נגנז? בתורה. לכן צדיקים שמאוד התעמקו בדברי תורה, רואים שהם ראו דברים מסוף העולם ועד סופו כפשוטו. למה? הכל מהאור הגנוז שבתוך התורה. אומר הבני ישכר בשם הרוקח, אם תספור את המספר של הנרות שאנחנו מדליקים בכל חנוכה בלי השמשים, 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 וכולי, כל יום מוסיף והולך, יוצא למד וב נרות, 36 נרות. עכשיו מה זה 36? כתוב במדרש שאור הגנוז שהוא העיר בבריאה עד חטא האדם הראשון, הוא דלק 36 שעות. כי האדם הראשון נברא ביום שישי בחצות, ומחצות עד שבת זה 6 שעות, וגם בשבת האור הזה העיר, זה היה עוד 24, סליחה, 12 שעות ביום שישי, ועוד 24 של שבת, מוצא שבת נגנז, יוצא למד וב שעות. כנגד הלמד וב שעות, שאור הגנוז יאיר בבריאה, כנגד זה יש 36 נרות. למה? כי ההערה של אור הגנוז מאירה בתוך הנוקייה.
האדם הראשון חטא אחרי שעה וחצי.
באותו יום הוא חטא, אבל הקדוש ברוך הוא השאיר את זה בגלל שבת. השאיר את זה. כן. נכון, נהיה לי גם קשור לזה, נכון, אתה צודק. אבל האור הגנוז מאיר בחנוכיה, זה החידוש הגדול, לכן הרבה מגדולי החסידות כותבים שאדם מדליק את החנוכיה, יש עניין פשוט רק להביט בנרות. זה מזכך לך את כל המציאות, כי יש שם הערה רוחנית מאוד גבוהה. נכון, היום רואים שכל המסיין נוהג לעשות מעד ומינה מעד, נכון. ככה יוצא למדבב נרות, ורואים כאן שגם המנורה שלנו קשורה לאור התורה, שהיוונים רצו לחבות. אנחנו מדליקים למדבב נרות, כנגד למדבב שעות של אור הגנוז. מה זה אור הגנוז? נגנז בתורה. עוד פעם חזרנו לעניין של התורה. אני קורא מקור 10, אולי אני אגיד אותו בעל פה, כי אין לנו הרבה זמן. בשו"ת עונג יום טוב, הוא כותב בהקדמה שלו, כתוב בחז"ל, שאין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא האוצר של יראת שמיים בלבד. הוא אומר, מה הכוונה שאין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא האוצר של יראת שמיים? הוא מסביר שלקדוש ברוך הוא יש מלא עולמות. כן, צריך לדעת שאומרים מלא עולמות, זה לא גלקסיות, כן? זה הגלקסיות זה עדיין בתוך העולם שלנו. כל מה שהמדע היום, המדע אומר, כן? גם המדע אומר שהיום כל הגלובוס, כל הכדור הארץ הוא כמו איזה פירור אבק על השולחן כאן, כלפי הגלקסיות שאנחנו גילינו. וזה עדיין לא התחלנו לעלות ברקיעים, כן? ולא בעולמות. עכשיו, כל העולמות, הוא מסביר כאן בהקדמה, כתוב בזוהר הקדוש, שאתה מרגיש המלוקות, המלאכים וכל השרפי הקודש והכל, הם מרגישים מלוקות בחיים שלהם. בעולם הזה, החידוש של העולם הזה, שיש אסתר. אתה יכול לחיות כאן חיים, ואתה מרגיש הכל כביכול חס ושלום יבש. אם אתה לא מתבונן ולא עושה עבודה, אתה יכול לחיות כאן כאילו אתה אומר חס ושלום אין מנהיג לבירה. והחידוש של הבן אדם, שהוא לא מלאך והוא לא בהמה, אלא הוא זה ייצור מאוד מורכב כזה של גוף ונשמה, שיש לו כוח בתוך האסתר הזה לצעוק יש בורא לעולם. לכן גם הרמב"ן כותב שאדם מקיים מצווה, בעצם אתה צועק כאן צעקה מאוד גדולה. אתה הולך עם כיפה ברחוב, אתה צועק צעקה בשקט על צעקה שמרישה את כל העולם, יש מנהיג לבירה. אתה בתוך העולם שנקרא עולם מישון אליהם, ואתה יודע שיש מנהיג לבירה. לכן החידוש של העולם הזה זה יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? לפי זה גם מאוד מובן למה אנחנו אומרים יראת שמיים. למה אתה לא אומר ירא אלוקים? מה זה ירא שמיים? כמו שבשמיים אתה מרגיש אלוקות, יש אדם שבעולם הזה שאין הרגשת אלוקות, הוא חי כאילו הוא מרגיש אלוקות. כשאתה מתבונן ואתה לומד תורה, אתה חי את המציאות של השם כאילו אתה בשמיים. זה נקרא ירא שמיים. וזה החידוש של העולם הזה. כי בעולמות האחרים יש חידושים באמת גבוהים. החידוש של העולם הזה, שאתה בתוך כל הגשמיות צועק יש אלוקות. זה החידוש. לכן אין לו הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אוצר של יראת שמיים בלבד. והוא מביא כאן בסוף הסבר מאוד יפה. כתוב שראש השנה נקרא כסה. בכסה, ליום חגנו. למה הוא נקרא כסה? בפשט של חז"ל כתוב, כי הכסה, הלבנה מתכסת, בדיוק. הלבנה מתכסת. הוא מביא עוד הסבר יפה. הוא אומר, למה זה נקרא כסה? הרי האדם הראשון נברא בראש השנה. חז"ל אומרים שהעולם נברא בכ"ה באלול, והאדם נברא ביום שישי לבריאה. אז יוצא שבראש השנה האדם נברא. איך קוראים ליום של בריאת האדם הראשון, ליום הולדת שלו? כסה. למה? כי כל החידוש של האדם זה שבתוך הכיסוי של העולם הזה הוא יודע שיש גילוי אלוקות. לכן ראש השנה נקרא כסה, כי אתה חי בתוך ההסתרה של העולם הזה, בתוך כל הגשמיות, ואתה אומר אין עוד מלבדו. אתה חי השגחה פרטית. אתה ירא שמיים. היראת שמיים זה החידוש של העולם הזה. עוד מעט עכשיו נראה למה הבאתי את העניין הזה. רואים שהעולם הזה נקרא כסה. כלומר, הכיסוי והחושך והרפל, זה הניסיון של העולם הזה. ואיך אתה מנצח את העולם הזה? אמונה ויראת שמיים. כל מה שהיוונים רצו לעשות, זה לכבות את היראת שמיים. איפה רואים את זה? אני קורא מקור 11. אומר המדרש בבראשית רבה, וחושך זה גלות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, סליחה, וחושך זה דורו של אנוש, על שם והיה ומחשך מעשיהם, ויאמרו מי רואינו ומי יודענו. המדרש הזה הולך על הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. והמהר"ל בספר של נר מצווה כותב שבפסוק הזה כבר בבריאת העולם, התורה רמזה לנו את כל ההיסטוריה. כתוב, כמו שחז"ל אומרים ומסביר שם המהר"ל באריכות, עם ישראל מבריאת העולם עד בריאת משיח אמור לעבור 4 גלויות. אנחנו לא אמורים לסבול בגלויות האלה, אומר המהר"ל, זה כבר תלוי לפי המעשים שלנו, אנחנו חייבים לעבור 4 תהליכים, גלות אדום, יוון, מדי ופרס. אנחנו היום, בדור שלנו, אנחנו סוף גלות אדום. לכן עכשיו יש לנו מלחמה עם ישמעאל, כי המהר"ל מסביר שבסוף גלות אדום, שזה הנצרות, מגיע קליפת ישמעאל. זה כל מה שהיום הם הערבים, זה ממש סוף גלות אדום. וכל גלות יש לה צבע משלה, יש לה ניסיונות משלה, וצריך להבין את זה, שאתה לומד בספרים, אתה אומר, זה מטורף כמה הכל מקביל מה שאנחנו חווים, כל גלות יש את העומר שלה. גלות יוון, וכל 4 גלויות האלה רמוזות בפסוק הזה. שמיים ותארץ, וארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, בפסוק הזה רמוזות כל 4 גלויות, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח, כתוב בזוהר. עד רוחו של משיח יש 4 גלויות. איזה מילה רומזת לגלות יוון? חושך, אומר המדרש. חושך על פני תהום, זה גלות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. מה העניין של חושך? לפי מה שאמרנו, פשוט עונג יום טוב מובן, אמרנו שהעולם הזה נקרא כסה, כי הוא מכסה על האמונה, מכסה על יראת שמיים. ושאתה ירא שמיים אתה שובר את החושך. יוון היא נקראת חושך על פני תהום. כי יוון רצתה לכבות את יראת שמיים. הם אמרו, אנחנו לא רוצים להרוג לך את הגוף, תישאר יהודי, תהיה חכם, תהיה מלומד, שכל. שכל זה פסגת האנושות. אבל מה? אל תזכיר שם שמיים. תוציא את השם שמיים מכל מה שאתה עושה. מה זה נקרא? לכבות את יראת שמיים. כמו שאומר הפסוק במדרש, אדם עושה עבירה בסתר, מי רואה אותי? כל דבר שאני לא מבין בשכל הקטן שלי, בכזית מוח שלי, הוא לא קיים. זה כפירה נגד יראת שמיים. זה כל הייתה המלכות של יוון. מה שאתה לא מבין, לא קיים. אני קורא אותו דבר, מסכת בבא בתרא. תראו עכשיו, שנייה, אולי איך נתשאר את השנייה רגע. כן, כתוב שהיוונים פרצו פרצות בעזרה ובהיכל, כן? תראו, הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, אני קורא מקור 12. דאמר רב יהודה אמר רב, ברם זכור אותו האיש לטוב, ויהושע בן גם לשמו, שלמלא הוא נשתכח תורה מישראל. שבתחילה מי שיש לו אבא מלמדו תורה, מי שאין לו אבא לא היה מלמד תורה. מה ידרש? וילמדתם אותם וילמדתם אתם. התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בירושלים, מה ידרוש? כי מציון תצא תורה. הגמרא בבא בתרא מספרת על יהושע בן גמלא שהוא הציל את עם ישראל. בהתחלה אדם היה לומד תורה מאבא שלו, היה עובר בין אבא לבן. הוא ראה שיש יתומים, אין להם אבא, לא יודעים כלום. מה, מה זה הדבר הזה? התקין שיהיה מלמדי תינוקות בעם ישראל. אין מקום בלי מלמדי תינוקות. והתקינו שהמלמדי תינוקות יגורו בירושלים. למה? כי מציון תצא תורה. טוב, זה הפשט של הפסוק. על מה הסוד בירושלים שמלמד תינוקות צריך לגור בירושלים? מסביר תוספות, אני קורא מקור 13. לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללימוד תורה. אומר תוספות, מלמד תינוקות קם בבוקר, מסתכל בחלון, רואה את העזרה, רואה את הכהנים, מקבל יראת שמיים. אחרי זה הוא נפגש עם הילדים, זה לימוד אחר לגמרי. זה לימוד מתוך יראת שמיים אחרת לגמרי. התקינו שהם יגורו בירושלים. רואים שהיוונים, מה הם עשו? פרצו פרצות בעזרה ובהיכל. הם רצו לשבור את יראת שמיים. כל העזרה אומרת יראת שמיים, אומר תוספות. אתה מגיע למקדש, כל החיים שלך משתנים. והיוונים רצו להילחם נגד זה. רצו, בגלל זה הם עבדו על עניין של התאומה. מלא המילה תאומה חוזרת שם. תימות הבנות, תימות השמנים. למה? תאומה זה משהו שלא מובן בשכל. אתה נוגע בזה, פתאום אתה לא יכול לגעת בזה, מה קרה? לא השתנה כאן כלום פיזית. היוונים נלחמו מול יראת שמיים שלנו. אני רוצה להספיק, אז בוא נראה ככה. אני מדלג איתכם למקור 16. אנחנו, המלחמה שלנו מול היוונים, זה לא רק שמה שאנחנו לא מבינים בשכל, אין הכוונה שזה לא קיים. היהדות היא ניגשת בענבה מול המציאות. אני קטן, והתורה היא אינסופית, ובורא עולם הוא כל יכול, ואני לאט לאט נפגש עם האמת הזאת. היוונים בדיוק הפוך. המוח הקטן שלי הוא כל העולם. אם אני לא מבין אותך, או שאתה חלש וזה, אתה צריך למחיק מההיסטוריה. ואנחנו לא צועקים רק שמעל השכל, אין, זה לא מה שזה לא קיים, אלא עד רבה, זה אומר שזה האמת. אנחנו גם אומרים שהשכל שיש לי, זה גם השגחה פרטית. זה לא רק דברים שהאמונה מעל השכל היא אמיתית, גם השכל, גם מה שאתה מצליח להבין מהשכל, מאיפה אתה חושב שאתה מצליח להבין, זה גם השגחה פרטית שבורא עולם. איפה רואים את זה? תראו איזה מקור חזק. מקור 16, אני קורא. ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. פסוק הזה על מי נאמר? אבימלך, טוב מאוד, שהוא חטף את שרה, ואז הקדוש ברוך הוא בא לה בחלום הלילה, אומר לו, אתה עומד למות על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. אומר לו, אבימלך, לא ידעתי, אברהם אמר שהיא אחותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בגלל שעשית את זה בתום לבבך, באמת שמרתי עליך שלא תיפול, הצלתי אותך מחתו לי. כן? ואז הוא אומר, תחזיר אותה, והוא מחזיר אותה לאברהם וכו'. שואל הרד"ק, אני קורא מקור 17, שואל הרד"ק, אם אבימלך חס ושלום היה לוקח את שרה, למה זה נקרא חטא? הרי אשת איש, זה היה לפני מתן תורה אבימלך, כן? זה לא היה אחרי מתן תורה. איזה איסור היה עובר? נגיד הוא היה לוקח את שרה, איזה איסור היה עובר? אומר הרד"ק שני תירוצים, אני רוצה להתעכב על השני. תירוץ ראשון הוא אומר, כי לאל היה גלוי החטא אם עבר מצוותיו, והוא ציווה לבני נוח על אשת איש, כמו שכתבנו. תירוץ ראשון בפשט, גם בני נוח חייבים בשבע מצוות. גם לפני מתן תורה היה שבע מצוות. וחלק מהשבע מצוות זה גילוי עריות. אשת איש היה נאסר גם לפני מתן תורה. זה תירוץ בפשט. והרד"ק מוסיף עוד צורה שזה קשור לסוגיה שלנו. אומר הרד"ק, ואפילו לא ציווה עליה בפרט. אומר הרד"ק, לא היה עכשיו מצווה של גילוי עריות לבני נוח, הוא עדיין היה מת אם הוא היה לוקח את שרה. למה? אומר הרד"ק, השכל מורה עליה, ומי שנתן שכל באדם, כאילו ציווה הוא על כל דבר רע. והחמאס שיעשה אדם לחברו, הוא כנגד השכל, והוא מפסיד סידור העולם וישובו. ואם יחמוס ממונו הוא רע, כל שכן אם יחמוס גופו, ואשתו היא כגופו, כי הם לבשר אחד. אומר כאן הרד"ק משפט, שיש לי גם השלכות הלכתיות למשפט הזה. אומר הרד"ק, כל דבר שנוגד את השכל הישר, זה כאילו התורה ציוותה עליו. ואם אדם עושה משהו נגד השכל הישר והבריא, הוא מתחייב מהתורה. לכן אומר הרד"ק, גם אם לא היה איסור אשת איש, שכל ישר מבין שאסור לקחת אישה שלא שלך. את הממון של חבר שלך אתה מבין שזה לא שייך לקחת, בשכל בריא, גם בלי התורה. כל שכן את אשתו. לכן אם אבימלך היה עושה משהו נגד השכל הישר והבריא, הוא היה מת. למה? אומר הרד"ק, הקדוש ברוך הוא שלח לכל בן אדם מלאך, שיעזור לו להבין מה רצון השם ממנו. מה זה המלאך הזה? השכל הישר. דגש על הישר. כמו שכתוב, הקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. על יש מושג כזה בעולם, שכל ישר. ילד בגן, תראה לו תמונה שמישהו נותן למישהו סתירה, הוא יגיד לך, יש כאן בעיה. למה? מי גילה לך? אף אחד לא לימד אותו שאסור להרביץ עדיין. ילד קטן. יש טבע בריא. אומר הרד"ק, הטבע הבריא הזה, מי נחיל לך אותו, את השכל הישר הזה, הבריא, הפשוט? גם בורא עולם. ושאתה עושה משהו נגד השכל הישר, אתה כופר בבורא עולם. זה מה שקשור למלחמה שלנו מול היוונים. היוונים אמרו, השכל זה אני. מה שאני מבין זה אני. מעל השכל זה שטויות. אנחנו אומרים בדיוק הפוך. מעל השכל זה התורה, היא הרבה יותר גדולה ממך, זה שאתה לא מבין משהו, זה אומר שאתה קטן, לא שהיא קטנה. ודבר שני, גם השכל שאתה מבין, מאיפה אתה מבין אותו? זה גם יד השם. השכל הישר הוא גם מתנת שמיים. הכל הכל נמצא בהשגחה פרטית. אני קורא מקור 18. המקור 18 כותב המשנה ברורה בביאור הלכה. הוא מביא שם ככה, הוא כותב ככה, הרמ"א שם כותב שאחד המצוות הכי עיקריות של יהודי זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. שמה זה בעצם? יראת שמיים. אני חי בכל מקום שאני נמצא, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אומר המשנה ברורה, איך אדם יכול להרגיל את עצמו לחיות שיוויתי? אז הוא מביא את החינוך המפורסם, כותב הביאור הלכה, הרוצה לקיים שיוויתי כראוי, יזדרז לקיים מה שנכתוב בשם ספר החינוך, ומפני גודל חביבותם, היא תיקום כמה גדולים בספריהם, וזה לשון החינוך. שש מצוות חיובם תמידי, לא יפסיקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל ימיו, וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהם, כי הם מצוות עשה, ואין קץ למתן שכר המצוות, ואלו הם. אומר החינוך, יש שש מצוות תמידיות, אתה יכול לקיים אותן כל רגע, בכל מקום בעולם. אתה עושה אותן במחשבה. אדם יושב באוטובוס, חושב את המצוות האלה, מקיים מצווה מהתורה, והחיוב שלהם הוא תמידי. והוא מפרט שם את השש מצוות, והמצווה החמישית, הוא כותב ככה, החמישי, להיות יראת השם יתברך על פניו תמיד, לבלתי יחטא. יראת שמיים זה מצוות עשה מהתורה כל רגע. וזה נקרא שיוויתי השם לנגדי תמיד. ועל זה נאמר את השם אלוקיך תירא. ומי שבא דבר עבירה לידו, חייב להאיר רוחו ולתת אל ליבו באותו הפרק, באותו הזמן, שהקדוש ברוך הוא משגיח בכל מעשה בני אדם, אף אם יהיו במחשך מעשיהם, וישיב להם נקם לפי רוע והמעשה וכו'. כלומר, רואים כאן במשנה ברורה, שזה ממש, אנחנו אנטיתזה לעניין של יוון. יוון יקרת חושך, רצה להחשיך, רצה להגיד, אין בורא לעולם, אין מנהיג לבירה. אנחנו אומרים, הפוך, אחד מהמצוות התמידיות שלנו, זה יראת שמיים, אומר המשנה ברורה. יראת שמיים, ככה אתה מקיים שיוויתי השם לנגדי תמיד. שלא חשוב איפה אתה נמצא, רואים אותי, לא רואים אותי, זה לא משנה. אני חי, גילו אלוקות כל רגע ורגע. הדבר הזה, רואים מאוד חזק, שזה היה עניין של יוון, שאני קורא מקור 19, אומר המדרש, כתוב בתורה, שהתורה מפרטת את החיות הטמאות. ומביאה כמה דוגמאות, מביאה שפן, ארנבת, גמל וחזיר. וכמו שאמרנו, יש איזה עריכות, צריך לעשות את השיעור בפני עצמו, כמו שאמרנו שארבע גלויות רמוזות בבריאת העולם כבר, נכון? מחושך הפני תאום וכו'. ארבע גלויות האלה גם רמוזות בחיות טמאות האלה. גמל, ארנבת, שפן וחזיר, גם רמוזות לארבע גלויות, אדום, יוון וכו'. אז בואו נראה מה זה יוון. אומר המדרש, ואת הארנבת זו יוון. ארנבת רומזת ליוון, עוד מעט נבין למה. כותב המדרש, כי מעלת גרה היא שמגדלת את הצדיקים. אלכסנדר מוקדון, כדאב החמי לשמעון הצדיק, אבא קיים על רגלי. כשאלכסנדר מוקדון היה רואה את שמעון הצדיק, היה עומד. למה הוא היה עומד? אמר לה, יהודה אלת את יחיל למיכמי, מן קדם יהודה את קיים. אמר להם, בשעה שאני יוצא למלחמה, כי דמותו אני רואה ונוצח. כמו שהיה רואה את שמעון הצדיק, הוא היה עומד, הוא היה מספר שהוא תמיד שהיה מנצח במלחמות, הוא היה פתאום רואה את הדמות של שמעון הצדיק מולו. רואים מכאן שהארנבת רומזת ליוון. מה העניין שהארנבת דווקא רומזת ליוון? עכשיו תראו איך הכל מתקשר. אני קורא מקור 20, רואים שכל יוון קשורה לעניין של הארנבת. איפה רואים את זה עוד? כתוב, אני קורא מקור 20. יש ספר שנקרא מגילת הענית, שהגמרא מביאה אותו בכמה מקומות, שזה הספר שהגמרא דנה אם צריך לקיים אותו היום או לא, שהיה כתוב שם את כל התאריכים שקרו ניסים לעם ישראל. יש מלא תאריכים. וכתוב שם שבתאריך ח' בטבת, כתוב ככה, אני קורא מקור 20, על פי מגילת הענית, יום ח' בטבת הוא יום תענית צדיקים. למה? מה קרה שם? למה מתענים? הטעם, לפי שביום זה תורגמה התורה ליוונית על ידי 72 זקנים. והיה חושך בעולם 3 ימים. כמו שהגמרא מספרת, אני קורא למטה את הסיפור. שתלמי המלך ממלכי יוון, שאחר אלכסנדר מוקדון, מלך במצרים, ביקש תואנה להתעלל בתורת ישראל וחכמיה. מה הוא עשה? כינס 72 זקנים והכניסם ב-72 בתים נפרדים. ולא גילה להם על מה כינסם, ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר לו, כתוב לי ביווני תורת משה רבכם. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולם לדעה אחת. בכמה דברים שינו הזקנים מן הכתוב בתורה, כדי שתלמי לא יפרשם בשיבוש, ויגיד אתם רוצים להליל עלי עלילות. וכולם היה נס שכל ה-72 זקנים שינו את אותם מילים, כדי לנצל מהגזרות של תלמי. ואחד המילים שהם שינו, מה זה היה? ארנבת, יפה מאוד. והיה נס שאף על פי שכל אחד מן הזקנים היה לבדו, שינו כולם אותם הדברים. באחד מהמילים, ומהם כתבו לו, את צירת הרגליים במקום את הארנבת. במילה את הארנבת, שאמרנו שהארנבת זה רומז גם ליוון במדרש, תראו איך הכל מתקשר. שמהות המילה ארנבת הם כתבו במקום צירת הרגליים. למה? מפני שאשתו של תלמי קראו לה ארנבת. אז הם פחדו שיגיד, אתם צוחקים, אתם אומרים שאשתי לא קשרה, וזה, אז שלא יאמר שחקו בי היהודים והטילו שם אשתי בתורה, כתבו את צירת הרגליים. אז זה לא סתם, השגחה פרטית, לא סתם קראו לאשתו ארנבת. ראינו במדרש שכל מלכות יוון נמשלה לארנבת, ודווקא את הארנבת הם שינו. מה העניין שמלכות יוון נמשלה לארנבת, ואשתו של תלמי נקראת ארנבת? אומר רב צדוק, אני קורא מקור 21. איך? נכון, היה הרבה. נכון. אני קורא לרב צדוק, הוא כותב ככה בפרסת תולדות. וזה העניין שנרמזו בבל, מדי ויוון בגמל שפן ארנבת. למה? ששלושתם יש להם סימן תומה בחוץ, שאינו מפריס פרסה, והסימן תרה בפנים שמעלות גרה. ושלושתם מורה על קליפת התאווה, שבשורש הוא לטובה להיות חשק לדברי תורה, רק הוא לרע על ידי פעולת האדם, ולעתיד יתוקן ולא יהיה מנבלה, וכו' וכו'. אומר כאן רב צדוק, מה המשותף לארנבת גמל והשפן? שלושתם יש להם סימן תארה פנימי, יש תומה בחוץ, ויש סימן תארה פנימי, בתוך, היא רק מעלת גרה, אבל בחוץ אין לה איזה. מה זה רומז? הוא אומר, זה נקרא קליפת התאווה. יוון זה קליפת התאווה, כלומר, יש כאן איזה מידת אהבה על אהבה נפולה, שבאמת בעומק יש איזה מקום של קדושה. איפה? זה אמור להתחבר לאהבת התורה. אהבה תירת שמיים. החשק והאהבה לרוחניות זה הפרי שהיה אמור להיות בקליפה הזאת. מה עשו יוון? לקחו את חשק האהבה שאמור לבוא לתורה, לרוחניות, והביאו את זה לתאוות, את חשק האהבה הזה. לכן יוון נרמזה דווקא בארנבת. למה? ארנבת בחוץ היא נראית מאה, בפנים היא תאורה. כלומר, יוון באמת, הם לקחו את האהבה הפנימית, יש להם משהו, הנקודה הפנימית שלהם היא באמת צריכה להיות כשרות. החשק הזה ומידת האהבה, זה הפנימיות שלה, זה תאור, ומה עשו? יצאו אותה החוצה. ובחוץ הכל היה תמה. לקחו את מידת האהבה, במקום לנתב אותה לאהבת תורה, לקחו את זה לאהבות נפולות. וזה אני קורא במקור 22, ואומר רב צדוק, זה עוקר לנו מה זה נקרא לקחת האהבה, ולשים אותה במקום ברוחניות, לשים אותה בתאוות, זה נקרא חוסר יראת שמיים. עוד פעם, חזרנו ליראת שמיים. אני קורא מקור 22, ואהבת תורה בלי השם יתברך, היינו אהבת החוכמה בלבד. אדם שאוהב תורה, אבל לא שומר תורה ומצוות, אז זה נקרא אהבת החוכמה. זה יוון, יוון אהבו מאוד חוכמה. לא רוצים להרוג את היהודים, הם מאוד חכמים. אתה אוהב חוכמה בלי שיש לך יראת שמיים, אומר אהבת תורה בלי השם יתברך, זה נקרא לאהוב חוכמה. אני אוהב את החוכמה בלי השם בתמונה. לכן זה היה, הם שלו לארנבת. בתוך הם תאורים, יש להם אהבה, אבל בלי השם יתברך. בחוץ, הם הוציאו הכל. בחוץ, אתה רואה, זה דבר תמה. למה? את לקחו את הפנימיות הקדושה הזאת, שזה חשק האהבה, אבל לא הוציאו אותו החוצה במקום הנכון. הניתוב שלהם החוצה היה בכלל לתאוות נפולות. ואנחנו נלחמנו עם היוונים על יראת שמיים. אנחנו לא אוהבים חוכמה. אנחנו רוצים חוכמה אלוקית, למשהו אחר לגמרי. אני ממשיך. כמה זמן יש לי רב שמעון? שאני יודע לפי... אז חמש דקות, אני אגמור בקטע האחרון, אני קורא מקור 23, תראו איך הכל עולה בקנה אחד, זה חידוש גדול כאן. אני קורא מסכת תענית דף כפתץ. הגמרא שם מתארת תיאור מאוד קשוח את חורבן בית ראשון. תנו רבנן, משחרב הבית בראשונה, נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה, ומפתחות ההיכל בידם. אני מדגיש את ההיכל, עוד מעט נבין למה דווקא ההיכל. בעלו לגג ההיכל ואמרו לפניו, ריבונו של עולם, הועיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים, יהיו מפתחות מסורות לך. וזרקו כלפי מעלה, ויצתה כי אין פיסת יד וקיבלה מהם, והם קפצו ונפלו לתוך האור. ועליהם כונן ישעיה הנביא, מסע גי חיזיון, מלך יפו כעלית כולך לגגות, תשועות מלאה עיר ומיה, כי העליזה חללייך לא חללי חרב, ולא מתי מלחמה וכו'. רואים כאן בתיאור של חורבן בית ראשון, שהפרחי כהונה, הכהנים הצעירים שהיו אחרים על שמירת המקדש, לקחו את מפתחות ההיכל, ועלו לגג ההיכל וזרקו אותם כלפי מעלה, ויצא כמין יד תפסה אותם, והם קפצו לתוך האש. לא ניכנס לסוגיה הלכתית איך הם קפצו לתוך האש, אסור להתאבד, הפוסקים דנים בזה. נשאל כמה שאלות אחרות. אחד, מזה שכתוב בחז"ל הסיפור הזה, זה אומר שצריך ללמד אותנו משהו לעבודת השם. דבר שני, רואים בסיפור הזה שהם נקחו את מפתחות ההיכל. מה, איפה מפתחות העזרה? המקדש בנו שיש את העזרה החיצונית, ואז אתה נכנס להיכל. למה הם לא זרקו גם את מפתחות העזרה? יש מפתחות לעזרה, גם בתמיד מתארת שיש מפתחות לעזרה גם. וגם מה עוזר לזרוק מפתחות אחרי שההיכל כבר נשרף? זה כמו שאני אביא לך, תפוס את המפתח של התיבה וכבר גנבו את התיבה, מה זה עוזר? מה העניין לזרוק את המפתחות? מסביר בספר ראש יוסף רעיון שממש מקשר אותנו לחנוכה. הוא אומר, העזרה וההיכל הם רומזים, כמו שאמרנו, ליראת שמיים ולתורה. למה? העזרה רומזת ליראת שמיים, כמו שראינו בתוספות, שמלמדי תינוקות למה הם גרו בירושלים, כי הם היו רואים את העזרה וסופגים יראת שמיים. העזרה רומזת ליראת שמיים. ההיכל רומז לתורה, למה? כי מה יש בהיכל אמרנו? את המנורה, רוצה להחכים ידרים. אז העזרה רומזת ליראת שמיים, וההיכל רומז לדגל התורה. אומר הראש יוסף, הגריץ מסלנט, הוא אומר ככה, הוא אומר, המפתחות של הגמרא בשבת בדף למד א' אומרת, שאדם שלומד תורה ואין לו יראת שמיים, הוא דומה לגזבר, זה הלשון של הגמרא בשבת, דומה לגזבר שיש לו מפתחות פנימיות ולא חיצוניות. אם יש לך תורה בלי יראת שמיים, וכאילו יש לך את המפתח של הכספת, ואין לך את המפתח לבית. הוא אומר, למה הגמרא אומרת דומה לגזבר? כי הגמרא שם רומזת למקדש. אדם שיש לו תורה בלי יראת שמיים, הוא רמוז לגזבר של בית המקדש, שיש לו את המפתח של ההיכל, שהוא רומז לתורה, ששם המנורה, שזה סמל התורה, ואין לו את המפתח לעזרה שרומזת ליראת שמיים. הוא אומר, את המפתחות של העזרה הם לא זרקו למעלה. למה? יראת שמיים נשארת תמיד בעולם הזה. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אומר רש"י ונידע, הקדוש ברוך הוא אומר לך, הכל כתוב לך. יראת שמיים זה עבודה שלך בעולם הזה. כמו שאמרנו, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אוצר של יראת שמיים בלבד. לכן המפתחות של העזרה שרומזות ליראת שמיים, תמיד נשארות כאן. המפתחות של ההיכל, שזה רומז לתורה, אותם הם זרקו כלפי מעלה. למה? כי בזמן המקדש התורה הייתה יורדת, דרך הדלקת המנורה אמרנו, היום אין מנורה. אז מאיפה נספוג את התורה? זרקו את זה לשמיים. אומר הראש יוסף לכן, היום שאין מנורה, ואדם רוצה לגדול בתורה, איך הוא יגדל בתורה? מאיפה הוא יספוג את האור של התורה? על ידי תפילה. כשאדם מתפלל, אתה חונן לאדם דעת, הוא בעצם מתפלל שהקדוש ברוך הוא יביא לו את המפתחות של ההיכל. איפה רואים את זה? אני קורא מקור אחרון, מסכת נידה. דף עין, מה יעשה אדם ויחכם? שואלת הגמרא, איך תהיה תלמיד חכם? אמר להם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה, תלמד הרבה תורה. אמרו לו, הרבה עשו ככה ולא לא יעילה להם, הרבה ישבו ללמוד, לא יצאו תלמידי חכמים. אמר להם, אלא יבקשו רחמים מי שהחוכמה שלו לא מספיק רק ללמוד, חייבים תפילה. למה? אתה צריך להתפלל שיביאו לך את המפתחות של ההיכל, כי המפתחות של ההיכל כבר לא כאן. לכן הרמב"ם כותב שהיוונים פרצו פרצות בעזרה ובהיכל, פרצו פרצות גם ביראת שמיים וגם בהיכל. אני עושה סיכום מה ראינו ואנחנו מסיימים. ראינו שכל חג חנוכה לאורך כל הדרך הוא רק מלחמה על התורה, וכל השמחה שלנו בחנוכה זה שמחת התורה. ראינו שהחשמונאים נלחמו כי השבט לוי זה שבט שאחראי על דגל התורה, המנורה היא סמל התורה, השמן הוא סמל התורה. אומרים שאין מצווה לעשות סעודה כי לא נלחמו על הגוף, כל המלחמה הייתה רוחנית, ולכן יש מצווה להלל ולהודות וללמוד תורה בחנוכה. ראינו גם עכשיו בסוף שכל העניין של העזרה וההיכל זה רומז ליראת שמיים ותורה. והיוונים שנקראים חושך ונקראים ארנבת, הם רוצים להחשיך, העולם הזה חושך, אין אמונה, זה ארנבת, בחוץ היא טמאה, בתוך היא טהורה. כל העניין הזה של להחשיך את הגילוי אלוקות של יראת שמיים, זה מה שהם רצו לכבות. לכן כל השמחה שלנו בחנוכה, שאנחנו מדליקים את המנורה, את ה-36 נרות שרומזים ל-36 שעות של אור הגנוז, שגנוז בתורה דולק, אנחנו בעצם שמחים על נר השם נשמת אדם. שיש לנו נשמה אלוקית בתוכנו שאי אפשר לכבות אותה. שאנחנו בלי תורה אי אפשר להפריד. עם ישראל בלי תורה זה כמו רצח. אנחנו לא יכולים לחיות בלי תורה. וזה ממש קשור למלחמה שלנו היום, שנסיים ממש כבר הרב כאן, שאומר ארוחה עם הקדוש, שהגלות האחרונה נגאל רק בזכות התורה. כך הוא מביא בשם הזוהר, שארבע גלויות רומזות הם כנגד אברהם, יצחק, יעקב ומשה. ואנחנו, הגלות שלנו האחרונה היא כנגד משה, ואין משה חפץ לגאול עם הבטלנים מן התורה. כך אומר ארוחה עם הקדוש. הגאולה האחרונה זה ממש לשבור את קליפת יוון. עניין של התורה. לכן דווקא בדורנו שרואים שכל העולם מסתכל על עם ישראל, למה? כי בסוף שאתה חי חיי אמת, אתה מערר את כל הבריאה. אין לנו זמן להאריך למה, אבל בסוף שאדם חי חיים אמיתיים, אז אומה אחרת שרוצה לחיות חיי כפירה וחיי הכל, הם לא יכולים. כי אתה שם להם כל היום מול הפנים, יש אמת במציאות, יש מנהיג לבירה, וזה מעורר את כל השנאה. ולכן עיקר השמחה בחנוכה, וזה גם השמחה בדורות שלנו, שאדם בחנוכה צריך בעיקר להתפלל על תורה ויראת שמיים. כי זה היה המלחמה, וזה גם שניצחנו. לכן מול החנוכיה, בעיקר להתפלל על אור תורה, והעניין של להלל להודות על יראת שמיים, ידעת השם מכאן הגאולה השלמה ברחמים.